יום שלישי, פרשס ועקל פקודי, פותח בכל יום. אספר לכם סיפור שסיפר משה מרדכי לוי שולזינגר, שבא לבקר את הרב אליושיב, איפה הוא תפס אותו. אספר לכם גם על הפרשה שמדברת על כלי המשכן, סיפור מעניין על ביקור של הפוני ויזרוב בבית של יהודי מתל אביב, שהציג לפניו את הדגם של המשכן לכליו שבנה במשך שנים בעמל רב. כמובן בדף היום בהלוכה נדבר היום על ניקיון של נעליים שהתלכלכו בבוץ, אם אפשר ואיך אפשר. כמובן המדורים הקבועים והנפלאים, החפצים בחיים, קינן חוכמה וכולי וכולי. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. זוי סטוירו אודום קיומוס באוהל. בקונטרס עד כנץ מחוליל מוטוירו, מסופר שם, רב משה מרדכי, שוזן גזר הצדיק לברכה, שבא לבקר את הרב אליושיב. עולה בבית, והוא כבר הלך לאל סורו. המקום שהיה שבל עומד שם, והם שאלו את הרבנית אם הם יכולים ללכת לשם בשביל לדבר איתו. היא אמרה להם, אין לכם מה ללכת, הוא סוגר את הדלת, יושב עם הגב לחלון. כמה שתדפקו זה לא יעזור. הוא פשוט לא זז מהמקום ולא פותח. הוא יוסיף עליהם, אתם צריכים להבין, הוא עוד עושה את השטוידרין. מה הכוונה? שבאדם לומד מקצוע, אז בתקופה של הלימוד, אז הוא, עד שהוא גמר את הלימוד, הוא מתמחה בכל העניין, ואז הוא מקבל תעודה על המקצוע, ואז הוא גמר לעשות את הלימוד הזה. יש גם אנשים שגם בלימוד תורה ככה מתנהגים. הוא מספר ככה בסוגריים שהוא נסע פעם לחיפה ברכב, וזה תורה בן אדם מכובד, שניגש אליו איזה יהודי, שאל אותו, איך אתה לומד? אז ענה לו בבדיחות, אני הפסקתי ללמוד, אני כבר רב. אצלנו אין כזה דבר לגמור. סיפר משה מרדכי שזה הרבנית אליושיב אמרה לו, שאנשים באים אליי לשאול שאלות, אם אני לא אלמד, אני לא יודע מה לענות. הוא מוכרח עכשיו לרוץ לבסמדרש וללמוד בלי ערב, לא ללכת לאנשים, כי אחרת הוא לא יודע מה לענות. אודם קיומוס בועל. ויעשו כל חכם לב, ועושה המלוך ועושה משכון. זה קרה בחודש כסלב של שנת תפשין קפטט. הפוני ויזרוב ביקר בבית של יהודי מתל אביב, קראו לו משה לוין. הוא הציג בפניו את הדגם של המשכן וכלי המשכן, שהוא בנה בעמל רב במשך כ-5 שנים. באותו תקופה היה איזה כתב עת שקראו לו דגלנו. הסופר של אותו כתב עת התלווה לפוני ויזרוב בביקור. והוא מספר שלמראה היופי הנאצל ומתוכנן בדייקנות על פי הפסוקים והמפורשים, אז ממש זלגו עיניו של הפוני ויזרוב מדמעות. הוא הבט צחוק. הסתדע כאילו על ההתרגשות שלו. הוא אמר בלחש, אני הרי כהן. מספר שם גם על האלפים שבאו לראות את אותו דגם של המשכן, תלמידי ישיבות ועד גדולי תורה, מילדים ועד ישישים. היו גם הורים שבאים לעזר בדגם כדי ללמד את פרשת המשכן לתלמידים ועוד ועוד. ולהבדיל, הגיעו גם מלומדים גויים, תמרים, מהנדסים, אדריכלים, והם היו מבלים שעות ארוכות ליד אותו תבנית וחוקרים ומתבוננים, ובסוף באמת היו מודים שאכן כזאת שלמות הם עוד לא ראו. ככה סיפר משה לוין. והוא הוסיף עוד איזה משהו מעניין. הוא אומר שהיו שתי קבוצות של פרופסורים. כולם היו גויים, כל אחד כיהנה באוניברסיטה אחרת בענייני המקרא, וכולם גילו באמת בקיאות יוצק מהכלל. במשך שעות הם חקרו את הדגם ולא מצאו שום פרט בלתי מדויק. אבל כשהגיעו לקרוב של אהרון הברית, אז אחד מהם אמר, היה אדם כבן 70, אמר, עם הכל אני מסכים, רק לא עם זה שהקרובים עומדים, הם צריכים לשבת. אז הוא אומר שהוא היה בבוכה, הוא שאל אותו, מאיפה אתה לוקח את זה? אז אמר, כתוב הפסוק, יושב הקרובים. שמעתי את ההסבר הזה, אז הוא אומר, מספר מה שלבין, אז נחה דעתי. הסברתי לו שיושב הקרובים זה כינוי לקדוש ברוך הוא. ואז הוא, אותו פרופסור הקשיב לו, והוא אומר לו, טוב, אתה צריך לסלוח לי, יש לי ראש של גוי. ואותו לוין הראה לסופר של דגלנו איזה קטע שהתפרסם באחד העיתונים הגדולים בארץ, שמתאר בהתפעלות את הדגם של המשכן של הבית, שנכתב שם בין היתר, המצרים בנו בניינים גדולים ומפוארים, אבל הם הפכו לחורבות, לא נותר מהם אלא רק גברים ומצבות. הבונים שלהם, המצרים, כבר לא קיימים עוד, במקומם באו ערבים, במקום הבנייה הסינית העתיקה באו הבנייה המוסלמית, בנייני יוון ורומא גם הם נהפכו לתללי שממה. והנה המשכן, המשכן שעשוי לא מאבן שיש או חמר, אלא ממה? עיריות של הריגים ובדים, חי עד היום. גם אם הוא לא קיים, הוא חי בלב דורות שראו אותו על כל פרטיו ודקדוקיו. ואם היום בא מר משה לוין התל אביבי לבונת את הבנית שלו בכזאת דיוק, הרי יכול היה לעשות את זה רק בגלל שאותו משכן היה חי עמוק בתוך נפשו. והוא סתם יהודי מרבבות נושא המשכן בליבה. ומסיים מר משה לוין, לוקח את הגיליון המציב, מקפל אותו בזהירות, הוא אומר, נתח של קידוש השם. הוא אומר, לא בכדי, הבטיח לי הפוני מג'רוב, עולם הבא. המאמר המרתק הזה, שהופיע בדגלנו, נלקח מכתבה שהיה במוסף שבת, ביתד נאמן לפני שנים רבות. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. מי לא מכיר את דברי המשנה המפורסמים, מצווה גוררס מצווה. בחיים שיש בוהם, פרקי אובס, לקחו מהספר מוישיין של ישראל כמה דברים מאוד מעניינים. הפעילויות הכבירות של הסאטמר רבה בזמן מלחמת העולם השנייה היו ידועות ומפורסמות. היה נוסע לפעמים לבודפשט, בירת הונגריה, לעסוק שם בענייני הצלת נפשות. וההשפעה שלו הייתה גדולה ועשתה פרי, לטובה. חלק ניכר של העיסוק שלו היה כרוך באיסוף סכומי כסף עצומים ויהודים עשירים. יום אחד התגלה הוויכוח בין שניים מהחסידים שלו על איזה סכום נכבד. והבית דין המקומי חייב את אחד מבעלי הדינים שישבע. אותו יהודי לא רצה להישבע, אז הוא הלך לעשות מרבה ולשאול אותו איך הוא יכול להתחמק מהשבועה. אמר לו, רבה, אין כאן שום מקום להתחמק, אתה יכול לוותר על התביעה והכסף, ואז תתפטר מהשבועה. אז עלה רעיון בראשו של אותו אדם, והוא שלח להגיד לבעל דין שכיוון שהרבה שיהיה מאיר לצורך מצווה של פדיון שבויים והצלת ישראל, וגם עלינו יטיל לתרום סכומים אדירים, אז אולי מי נכון שנוותר שנינו על התביעות ואתנו, ונמסור את הכסף ותוכל צדקה. אמרו ועשו. והסכום באמת הועבר לידיהם של הרבה. השמועה על אותו ויתור פשטה בחוצות, בתהום כל העיר. באמת, כעבור שעה קלה הגיע חן מהבעלי בדין לבית של הרבה, הגבאי קיבל אותו בברכה, וסיפר לה על הקורת רוח וענה שהוא גרם לרבה בתרומה. הוא עונה לאותו השיר, נו, בשביל זה באתי, לקבל את הברכה, את ברכות התודה של הרבה על הסכום הנכבד ששלחתי. תוך כדי שהוא מדבר, מגיע בעל דין השני, וגם הוא מחכה לברכה של הרבה על נדבת ליבו. לא הוא זה שוויתר, על סכום שם מגיע לו בצדק. בקיצור, ככה הם מתחילים לריב מחדש, מי ויתר פה? זה אומר המצווה כולה שלי, זה אומר המצווה כולה שלי. הכריז הרבה ואמר, אתה אני אומר בפרק אובס, מצווה גוררת מצווה. רוצה לדעת הזכות של המצווה מין? נראה מי מכם מוכן להוסיף סכום כסף לצורך המצווה. מישהו יוסיף? מי שיעשה עכשיו את המצווה, אז סימן שכבר קדמה לה המצווה. אז היא תעמוד, תעמוד לו, זכות המצווה הראשונה. שיש סיומים תאוסה מלוכו, ובהם השביעי, יהיה לכם קודש שבוס שבוסן להשם. בספר הנפלא, הכל האדון הכל, סיפור שמופיע באור דניאל גם, בשם האדון, כל האדון הכל. מספר את הבת של רבי קובסף, ערם זכר צדיק לברכה, על אביה ואימה שיצאו למסע לארץ ישראל, זה היה בקיץ תף ריש צדיק תת. הם היו אמורים להגון בנמל חיפה ביום רביעי. בלב ים רב החובל קיבל הוראות להפליג בנתיב עוקף, בחשש שמה יש מוקשים במים של ים התיכון, בגלל המלחמה שעומדת בפתח. אז במקום להגיע ביום רביעי כמו שעד תכננו, אז האונייה הגיעה רק ביום שישי, שעה אחת לפני השקיעה. כמה שעות לפני זה פרצה מלחמת העולם השנייה, עם פלישת גרמניה לפולין. וכולם העיצו בנוסעים לעזוב מהר את האונייה, כל המטענים פורקו על הרציף, והנוסעים היו אחראים לפנות אותם במהירות האפשרית, כמובן ששלטה מאומה בכל. אבא ואמא גם היו מודאגים ביותר, אבל מסיבות אחרות. איך הם יכולו לטפל במטען כשהם צריכים לעזוב מיד את הנמל לפני כניסה שבת להגיע לבית של המערך שלהם, הרב אלפא? אבא חיפש את המזוודה שהיה שם את הספר תורה, את הטלית והתפילין. אמא לקחה רק את התיק יד, והם פילסו דרך ברציף, ביקשו לראות את הקצין האחראי. קצין אנגלי שהקשיב להסבר של אבא שאמר לו, בדמעות, מעולם לא חיללתי שבת. להגיע לארץ הקודש ולחלל את השבת כאן, זה לא בא בחשבון. אומר לו אותו קצין, רבי, פרצה כאן מלחמה, אתה צריך לקחת, לא כאן, פרצה מלחמה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אמר לו הרב הרמן, תחתום על הדרכון שלנו ותרשה לנו ללכת, אנחנו ניקח את המטען מיד בצאת שבת. ענה לו אותו קצין, זה בלתי אפשרי. מפנים את האונייה ומשאירים את החבילות על הרציף. כשעוזב את האונייה, גם הרציף חייב להיות פנוי. אמר לו, הרב הרמן, לא אכפת לי מהחפצים, רק תחתים את הדרכון שנוכל לעזוב. הקצין מסתכל באבא במבט מוזר, שאלה אותו, כמה מזוודות יש לך? אז הוא אומר לו, 16 ארגזים בתא המטען ועוד 9 מזוודות בתא. אמר לו הקצין האנגלי, אתה מבין שברגע שאתה עוזב, המטען שלך יישאר על הרציף בלי שמישהו יהיה אחראי עליו. עד מחר בערב, צאת שבת, לא יישאר זכר לחפצים שלך, הערבים ישדדו את הכל. אמר לו, הרב הרמן, אין לי שום ברירה, שבת כמעט נכנסת, אנחנו חייבים להגיע לעיר בזמן. רק תחתים את הדרכון ותיתן לנו ללכת. ביקש אבא בנועשות. הקצין היה עמום. קרא לקצין אנגלי אחר, אמר לו, תחתים את הדרכונים ותרשה להם ללכת. הרב הזה מוכן לאבד את כל החפצים שלו, ובלבד שיגיעו לעיר לפני כניסת שבת. טוב, גם הקצין השני ששמע את זה, ידיד באבא בפנים נדמות, תחתים את הדרכון וישר את הניירות, ואבא לקח את המזוודה עם הספר תורה, אמא עם התיק שלה, השיגו מונית והגיעו לרב אלפא בדיוק בזמן כדי להדליק נרות. זו איך אתם חושבים שעברה השבת על הרב הרמן? כל השבת מספר את הבת שלו. מוחו של אבא הייתה מרוממת. כל הזמן חזר ואמר, השם עושה כל דבר למעני, מה אני אוכל אי פעם לעשות עבורו? סוף סוף. נפלה לי הזכות לקיים את מצוות ובכל מאודיך, לקדש את שמו. אמא הייתה תשושה פיזית, בודדה נפשית, הגעגועים אל הילדים הקשו עליה, בנוסף האובדן של כל הרכוש, אבל היא כמובן לא התלוננה חלילה. במוצאי שבת, 72 דקות אחרי שעברו מהשקיעה, אחרי שאבא עשה הבדלה, אמר לו הרב אלפא, בוא נלך לנמל, אולי נמצא שם כמה מארגזים. היא אומרת הבת של הרב הרמן, שהערים שעלה היו שותפים לאופטימיות הזאת, אבל בכל זאת הם הצטרפו אליו. כשהם התקרבו לאזור המועל, אז הם שמעו איזה קול אנגלי, קול במבטא אנגלי, שואל, מי הולך שם? אז אבא אמר, זה מישהו מנסה האונייה שהגיע אתמול אחרי צהריים, ושאל אותו מה השם שלך? אז הוא אמר לו, יעקב הרמן. אמר לו אותו קצין, אכן, הגיע הזמן שתופיע. הבטיחו לי שברגע שתשקע השמש תבוא. נחמת בכמה שעות, אבל המפקד שלי, הקצין, יהיה להוריד לי את הראש אם יהיה חסר משהו מהחפצים שלך. אז תבדוק בבקשה שהכל בסדר ותחתום על הניירות, ובבקשה תסלק מכאן את הכל, אני תשוש לגמרי. איזה יופי. איזה יופי של סיפור. אתם זוכרים כמובן שהשבוע, יום חמישי ושישי, המבחנים של דירשו, שיהיה בהצלחה לכולם. דף עיני בהלוך, רבותיי. על איזה איסור מלאכה, עלולים לעבור כשמשפשפים נעליים שמלוכלכות בטיט ורבות, כשמשפשפים אותם בקרקע, בגדר אבנים, בגדר מתכת, שתוכלו לשמוע את הדברים, את השיעורו הנפלא של הרב אריה זילברשטיין בשלוחה אחד. ובואו נלמד גם אנחנו. מי שנעליים שלו התלכלכו בטיט ובוץ, יש מהראשונים שסוברים שאסור לשפשף אותם בשבת בקרקע שלא מרוצפת, כדי לנגב אותם. ולמה? מחשש שהוא יטה, הוא התכוון למלא בטיט ובוץ שזה שקע שנוצר בקרקע, ויעבור בזה על איסור מלאכת חוירש או מלאכת בויני במקום שלא עומד לזריעה. יש מהראשונים שמתרים לשפשף נעליים בקרקע, כי זה לא רגיל לדעתם, זה לא חשש סביר שהוא ישפשף את הנעליים בדיוק במקום שיש בו שקע, ויתכוון למלא את השקע בטיט. להלכה, שחנוך פוסק כדעת האוסרים והמלוק והרמוק כדעת המתירים, ונחלקו האחרונים נחלקו אם ראוי לבני אשכנז להקל בזה, וגם לדעת המקילים אסור לשפשף את הנעליים בקרקע במקום שיש בו שקע. וכבר נראה לעניין עלי אור ולעיני טיפ יבש. אז בואו נמשיך. יש מחלוקת בנוגע לשפשוף הנעליים בגדר אבנים, קיר לבנים וכדומה. ומה ההסבר של המחלוקת? כי יש מהראשונים שסוברים שכיוון שהפעולה הזאת מצמידה, גורמת להצמיד טיפ לגדר ולקיר, אז היא נראה כתוספת בנייה, תוספת חיזוק, ואסור לעשות כן. אבל דעת רוב הראשונים שהפעולה הזאת מותרת, כי זה לא דרך בנייה, וימילא זה לא נראה כתוספת בנייה. להלכה, דעת השולחן ערוך והרמ"א להקל. והגם שבשולחן ערוך הובאה גם דעת האוסרים, ניתן להקל. ויש מפוסקי זמננו שכתבו שבזמננו יש מקום להקל לכל הדעות, כי שפשוף הנעליים נחשב לכלוך הגדר או הקיר, וכל שכן שזה לא נחשב בבנייה. עכשיו, אם הנעליים לא עשויות מאור, הוא יכול לשפשף אותם בגדר מתכת, או בסוף מתכת שהיא בתחי הבתים. אבל בנעליים שלא רצו לעשות את זה, כי השפשוף הזה גורם להחליק את האור, שיהיה אסורה בשבת משום מלאכת ומחק. ויש שאוסרים בגלל זה לשפשף נעלי אור גם בגדר אבנים וכדומה. גם לדעת המתירים שסוברים שמותר לעשות ככה בנעליים אחרות. על נעלי האור שבזמננו וגם בנעלי גומי יש מחלוקת בין הפוסקים האם יש חשש למחק. ולהלכה, אין להחמיר בשפשוף נעלי אור אלא רק במתכת. ואם מחכך את הנעליים בנחת, אז לכל הדעות אין בזה חשש למחק. אבל אם מצית יבש, אז גם בגדר אבנים, גם בגדר מתכת, צריך לחכך את הנעליים בנחת ולא בחוזקה. סיבה אחרת, שלא להיכשל באיסור תוכן. וזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול, אסור לקפל בשבת בגדים לפי הכפלים הקבועים. בבגד לבן וחדש שעוד לא כיבסו אותו, מותר לקפל אותו לצורך שימוש בבגד בהמשך השבת. כשאין לו בגד חלופי, והכיפול מתבצע על ידי אדם אחד ובאבי. כיפול בגד בצורה מזדמנת, זאת אומרת לא לפי הכפלים הקבועים, מותר מן הדין גם שלא מתקיימים התנאים בנוגע לכיפול לפי כפלים קבועים, ורצוי להחלט. ליישר את השרבולים של המכנסיים לפי הכפלים הקבועים, כשתלים אותם על קולב וכזה, יש אומרים שזה לא בכלל איסור כיפול בגדים, ויש חולקים. בואו נזכר יחד מה למדנו לפני 100 ימים. לא יוצאים ידי חובת קידוש בשבת, אלא במקום הסעודה. והראשונים כתבו הסמכת מהפסוק וקראת על השבס עוינג, במקום עוינג, זה הסעודה, שם תהיה הקריאה של הקידוש. ויש מהראשונים שסוברים שעדים עזר מדאורייס. ולכתחילה, ראוי שלא לעבור ממקום למקום גם באותו החדר, כמעט שיש מחברים לזה. אבל מעיקר ההלכה, כל החדר שבו קידש, עכשיו כמקום אחד. ושני חדרים, גם תחת גג אחד, לא נחשבים למקום אחד. ואם הוא קידש ולא יכול לאכול במקום סעודה, אז יוכל שם לפחות כזה יתפת. וגם אם הוא לא יכול לאכול כזה יתפת, למשל בסוכות שעורדים קשמים בסוכה, והקשמים פסקו אחרי קידוש, ואסור לאכול בבית, אז הוא שתה שם רבית יין, והוא יוצא על ידי זה בחובה של קידוש במקום סעודה. ואם גם השתייה של היין לא אפשרית, והוא מוכרח לאכול במקום אחר, צריך לשוב ולקדש. דף היום מבבלי. מדוע נקרא רבי מנחם בנם של קדושים? ומה התועלת בניקוב הפירות? וכיצד? כיצד נראה מרקוליס? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבוד אזורי בדף נון. ואתם כבר יודעים שאפשר לשמוע בשלוחה 2 את שיעורו הנפלא של הרב אורנשטיין שליטה, שנאמר בצורה מהירה, ברורה ובהירה. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור, החפצים בחיים, המדור הנפלא, המדור שמלמד אותנו מה לומר ומה לא לומר ואיך לומר. צרפו אלינו ללימוד הימי בספר חפץ חיים. היום יש בסדר הלימוד הלכה מאוד מעניינת שהחפץ חיים מביא. כמו שאסור להוציא דיבה על חברו, ככה גם על החפצים שלו אסור להוציא דיבה. הרוצה מביא שהמקור לזה הוא מהדברי הספר נראים, הרעים, ובלזר אמץ. והברור המוספים מביאים שהירים למד את זה מדברי הגמור בערכים לגבי חטא מרגלים. וגם במשוינים מובא את הדין הזה מאוד מקורות של חז"ל. מה הגדר של האיסור? רב ניסים קרליץ כותב שסיבב קיים כתוצאה מהדיבור על החפץ, איזה גנאי ואיזה כבעלים. וכמה מרגלים? שעל זה שהם דיברו גנאי על ארץ ישראל, אז הם גרמו שלא ירצו להיכנס אליה, וזה גנאי כביכול הקדוש ברוך הוא, שנתן את הארץ לישראל. כך כתב גם פרנקל פישר. אכן, בביאור המוסופים הם מביאים עוד, מדברי האחרונים ובעלי המוסר, שלמדו מדברי חז"ל שלא ראוי באמת לדבר לשנור על יצים ואבנים, גם כשלא יגרם נזק וגנות לביילים. ומפורסם מה שסיפר הגרית סולובייצ'יק, זיכרונה לברכה, זכר צדיק לברכה, שהוא שמע מאיזה יהודי שהתארח אצל החופץ חיים. שמע ממנו שהגישו לחם שחור במקום לחם לבן, ואז הרוח אמר שהלחם שחור לא טוב. והחופץ חיים הביא מיד 3 דברים במעלת הלחם השחור, והוא הוסיף שלכן מה שאמרת זה לשנור, לא פחות ולא יותר, על אותו לחם שחור. ולעניין דברי גנות על ארץ ישראל, מצאינו בחז"ל חומרה נוספת, ואפילו על דברים של מה בכך, למשל הטיב האקלים שלנו קדמנו. אז תראו בביאור המוסופי מה שהביאו בתלמידי רואה גמורה, ותרבו נחת. והביאו את מה שמסופר על רבו חבר, ליבוביץ', בעל הברכה שמואל, שהוא ישב עם בחורים שביקרו בארץ ישראל, והסיפור שהיה חם שם, היה מזה מאוד חם. אז הוא הפסיק אותם כדי שלא יספרו בגנות בארץ ישראל. כך גם מספר גנאי לשווי מקום מסוים בארץ ישראל. אז בספר יופי סיכוסון, הובא שאחד סיפר לפני הבל זרוב, זכר צדיק לברכה, על איזה מקום בארץ ישראל, שהוא מקום תורה ועבודה ושם, והוא סיים אותו אחד ואמר, הלוואי שהמצב היה ככה בכל ארץ ישראל. וכשאמר את זה, הבן זרוב הזדעזע על זה שהוא שמע אבק ושנורי על יושבי ארץ ישראל. לומר על פלוני שיש לו איזה תכונת גנאי, שלדעתו יש תכונת גנאי בתושבי ארץ ישראל. למשל, נאמר על אחד שיש לו חוצפה ישראלית, אז כתב הגאון מנחם מנדל פוקס שליטה, שגם זה נשאר כגנאי לאנשי ארץ ישראל, ואסור לומר את זה. וזה מלבד הדין שאסור לגנות יושבי מקום מסוים, לומר להם שהם בעלי מידות רעות, כמובן לכמובן שזה חמור יותר מלשון הרע ליחיד. אך בצחיים נוסיף עוד, שמצוי שחנווני מוציא דיבה על הסחורה של חנווני אחר, והוא גורם לנזק ממשי. שבבירו מוסופים מביאים את זה מדברי גון רב ניסים, קרא לי את שליטה, שמי שהזמין אוכל מוכן, קייטרינג, אבל הטעם לא מוצא בכן בעיניו. הוא סתם אחד קונה יין, והטעם שלו לא משובח בעיניו, אסור לו לומר דברי ביקורת על היין ואוכל, והוא גורם בזה הפסד לבעלים של היין, לבעלים של הקייטרינג, כדי לאחר לשנורא. אלא אם כן יש בזה תועלת, כגון שהטעם ממש לא ראוי, והוא מספר לאחרים כדי שהם לא יפסידו. וגם מספר גנאי קטן, זאת אומרת שאין לו צער מזה, כתוב רב ניסים שאם כתוצאה מכך יגרם גנאי להורים שלו, למשל, להגיד על ילד קטן שלא מחונך, את משהו שההורים לא חינכו אותו, כראוי, בוודאי אסור, והדבר נחשב ללשנות. עד כאן המדור הנפלא, חורץ חיים יומי. וכעת אנחנו מגיעים למדור המוסר יומי, דברי רבן יוינה, במסך אותו בספרק דלד. המשנה אומרת, רבי לויטוס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. מזהיר רבינו עיני, איך האדם יכול להתגאות בכלל, ובסוף הרימה תהיה שווה יותר ממנו. ולכן אומרת המשנה, מאוד מאוד הווה שפל רוח. מה זה מאוד מאוד? להפליג בדבר, ולומר, כמה גדול עונשה של גסות הרוח, והוא מתגאה. וימשיך רבינו עיני ומביא פירוש נוסף מהרמב״ם, שהכוונה של רבי לויטוס ללמד אותנו, שאפילו שבכל המידות הקו האמצעי הוא המשובח, למשל מידת הנדיבות, ששתי הקצוות זה פזרנות וקמצנות, שתיהן רעות. ולכן צריך לבחור במידת נדיבות בינונית, אבל במידה הזאת של גסות הרוח צריך להתרחק ממנה עד הקצה האחרון, כיוון שאין לך מידה קשה ממנה. ומסיים רבי יוני, שרוב העבירות שבתורה תלויות בגאווה ונובעות ממנה. ואם השכחת את הבורא יתברך מלבו של אדם, כמו שכתוב בפסוק, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך. עד כאן דברי רבי יוינה במדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, סיפור נפלא, שמופיע בירחון קול ברמה. הרב זילברשטיין, רבי יצחק זילברשטיין שליטה, מספר על מעשה מדהים ופסק הלכה מיוחד, של חמיב, מור הנגיש של ירשת בצל. בזמן שהוא היה ביחד עם גדולי תורה נוספים במלון המפורסם בנתניה, מלון העצמאות. מנהל של המלון אמר לבני הזוג שהוא מוכרח לגשת לאיזה אדם גדול שנמצא עכשיו במלון, קוראים לה רב אלישי. ואני אשאל אותו, האם מותר לי לקבל אתכם כשאתם מצהירים מראש שתעבדו באמצע השבת? כן, אז כידוע, הבית מלון העצמאות בנתניה זה היה בבעלות של הרב יעקב שכטר. כמובן שהאכילה בכשרות מהודרת, במלון יתארחו רק משפחות בני תורה. ופעם הגיעו בני זוג שלא שומרים תורה וביקשו להתארח, והם אמרו שהם רוצים לשלם כבר עכשיו את הכל. למה? אז הם אמרו כי הם עוזבים בשבת ובשעות אלה המסעות סגור. הרב שכטר הזדעזע. הוא שמע את הדברים ואמר, המלון לא מתאים לכם, תחפשו מלון אחר. לא, יצאו, חיפשו, לא מצאו, חזרו את המלון. אז כאמור, הרב שכטר ניגש לרב אלישיב. שאל אותו, מותר לו לקבל אותו. הרב שכטר דופק על הדלת של הרב אלישיב, שכמובן עסוק בלימודו, כאילו הוא בבית, במאה שערים. הם מציבו את הבעיה. הרב אלישיב חשב דקה שתיים, ואז הוא אומר לרב שכטר, די לישנה, מה אכפת לך שהם יאכלו כשר במשך כמה ימים? המנהל ירד לאותם בני זוג ואמר להם את התשובה של הרב אלישיב. אבל התשובה הזאת ריגשה אותם מאוד. הם אחו דמעה מהעיניים, והם סיפרו שבעבר הם השתייכו לעדת חסידי גור בפולין, מאורעות השואה לא עלינו, העביר אותם על דעתם ודעת קונם עד שהם עזבו דרך התורה. ואמרו לה, אנחנו מאוד שמחים שהרב יוסף ישיב לך כמו שהוא ישיב. מה שאנחנו מאוד רוצים לומר לך, שברגע זה החלטנו לא לעזוב את המלון בשבת, אלא באמת לחכות עד מוצאי שבת. בסופו של דבר, רבותיי, אותם בני זוג חזרו בתשובה שלמה. מה ההסבר בתשובה של רבי יושב? כפי הנראה, הבעלים של הבית מלון הוא לא שותף בשום צד ובשום שלב, ואותו חילול שבת של הבני, של אותו בני זוג, הוא בסך הכל מספק להם אשל, אכילה, שתייה ולינה, ומה שהם תכננו לעזוב באמצע שבת, זה היה על דעתם, אין לו חלק בזה. ולכן, הסביר הרב זילברשטיין, אמר מריחו מהרב יושב, זה שאתה בקרב לך, מה אכפת לך שהם יוכלו לקשר כמה ימים? וסיפר הרב זילברשטיין שהוא נזכר בסיפור הזה, שלפני חג סוכות הגיע אליו מנהל מלון, הוא סיפור דומה, סיפור דומה להפליא, שגם הגיעו אליו, הגיעו בני זוג למנהל מלון, ביקשו להזמין כמה ימים ולשלם מראש. והם שוב אמרו שהם מתכוונים לעבוד באמצע השבת, ולכן הם רוצים לשלם מראש. ואמרתי לו את מה שהרב לא שוב פסק, שמותר לארח אותם, כולו שותף בחילול שלהם. מאידך, אמר רב זילברשטיין, סיפר פעם על טלפון בעול שהוא קיבל פעם בערב פסח, סיפור מאוד מוזר. דיברו קבוצה של יהודים שביקשו לטוס בעיצומו של החג לצרפת ולצפות במשחק כדורגל. ותוך כדי התקשרו לפני זה מחברת התעופה וביקשו להזין מצות מעודרים. אנחנו לא רוצים לאכול לחם בפסח. יכול להיות שהם הפזינו גם ארור, יין וחרוסת. וכל יתר המאכלים, כי באותו לילה השם הרחם הם היו אמורים להיות במטוס, רחמנא ליצלן. הלילה הקדוש הזה. אז המשגיח הכשרות שאל אם מותר לספק את המוצרים המהודרים האלו לאותה חבורת פוקרים שטסה בחג כדי לראות משחק כדורגל. מספר הרב זילברשטיין שהוא הפך עולמות להשיג את הרב יושב, חביב, שמלמד כל הזמן. כשענה לטלפון והוא הציג את השאלה, אז הוא אמר שיש בזה חילול השם, למה? כי אנחנו משתפים פעולה עם אנשים כאלה, ומספקים להם אוכל כשר בפסח. אמר הרב זילברשטיין, השאלה מתבקשת מאלה, מה ההבדל בין שתי המקרים הראשונים לבין זה האחרון של אותו קבוצה שתעשה לצרפת? ונראה לי, אמר הרב זילברשטיין, שכיוון שאדם טס במטוס חייב לאכול, לא שייך בכלל להסתדר בלי אוכל, אבל כשאנחנו מספקים לו את האוכל, אז יש בזה כן שותפות לעצם הטיסה שלו. מה שהייתם בשני המקרים הראשונים, שהמנהל של המלון לא שותף בשום שלב לחילול שבת. והוא הסביר, והוא אמר שהרב לשב בעצמו הסביר את החילוק, ואמר שמסתבר שאנשים שטסו למשחק כדורגל ביקשו להשתיק את הישראל מצפון שלהם על חילולי השבת והחג, על ידי זה שהם יאכלו מצות ויראו את האגדה. אז לכן, לא מספק להם מזון, ועד רבה יש בכך חילול השם. אם יספקו להם את מבוקשם. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. בספר המאורות הגדולים מובא שפעם התחסנו בחורים אצל הגאון אברהם זלמנס בישיבת נוברדוק, ואמרו לו שהחתול אכל את החמה שלו שהשאיר לארוחת ערב. אמר להם אותו בחור, אברהם, לא יכול להיות שהוא אכל את שלי. לא הבינו, אמרו, מה זאת אומרת? הוא אכל, בעיניים שלהם אנחנו ראינו את זה. אמר להם אברהם, אם הוא אכל, התברר למפרע שזה לא השני. רבותיי, בכל רווח או הפסד שנגרע לנו מהמעשים של אחרים, נשתדל, לא קל, אבל נשתדל להתחזק באמונה, שככה נגזר עלינו מלמעלה. עד כאן דברינו להיום, רבותיי. נאחל לכם שיהיה לכם המשך יום טוב, הצלחה בכל מעשיכם, נשוב וניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, עוד דברים מחזקים. היו שלום.